הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 47, חלק שני, אנשיות. הארי הקשיב בדאגה ובחרדה הולכות וגוברות. הארי היה מוכן, כך חשב, להקשיב לצד תיאור אדם של הסיפור בספקנות. הבעיה הייתה שאפילו אחרי שהוספת המון ספקנות, זה עדיין לא נשמע טוב. אביו של דמבלדור הורשע בשימוש בכללות שאין עליהן מכילה על ילדים, ומת באזקבן. זה בפני עצמו לא היה חטא של דמבלדור, אבל זה עניין שפורסם לציבור. הארי יכול לבדוק את החלק הזה ולראות האם הכל נשלף מהאוויר הריק על ידי תיאורי אדם. אמו של דמבלדור מתה באופן מסתורי, זמן קצר לאחר מה שהאלהים קבעו שהיה רצח. האחות הותקפה לכאורה על ידי מוגלגים ומעולם לא דיברה לאחר מכן. וזה נשמע ממש כמו לחש מחיקת זיכרון שהשתבש, כמו שדרקו אמר. אחרי כמה הפרעות מצד הארי, דרקו הבין את העיקרון הכללי, והציג כעת קודם את התצפיות ואז את העסקים.
אז אתה לא חייב להאמין לי בנוגע לכך,
אמר דרקו.
אתה יכול לראות את זה, נכון? כולם בסלידרין יכולים. דמבלדור השהה את הדוקרב שלו עם גרינדלוולד עד לרגע המדויק שבו ייראה הכי טוב. אחרי שגרינדלוולד החריב את רוב אירופה ובנה לעצמו מוניטין בתור קוסם האופל הנורא בהיסטוריה. ובדיוק כשגרינדלוולד איבד את הזהב ואת קורבנות הדם שקיבל מהמשרתים המוגלגים שלו ועמד להתחיל ליפול. אם דמבלדור באמת היה הקוסם האצילי שהוא מעמיד פנים שהוא, הוא היה נלחם בגרינדלוולד הרבה לפני כן. דמבלדור בטח רצה שאירופה תחרב. זה בטח היה חלק מהתוכנית שלהם ביחד. הוא תקף את גרינדלוולד רק אחרי שהבובה שלו החזיבה אותו. והדוק רב הרב תני הזה לא היה אמיתי. אין שום מצב ששני קוסמים יהיו שווים בכוחם בדיוק כזה שהם ילחמו במשך 20 שעות רצופות עד שאחד מהם יקרוס בתשישות. זה פשוט היה דמבלדור שגרם לזה להיראות מרשים יותר.
כאן קולו של דרקו נעשה ממורמר.
וזה גרם לדמבלדור להתמנות לקושף ראשי של הקסמדרין. שושלת מרלין הנצחית מושחתת לאחר 1500 שנה, ואז הוא נהיה מגוואמפליון נוסף על זה, וכבר היה לו את הוגוורטס כמבצר בלתי מנוצח. מנהל וגם כושף ראשי וגם מגוואמפליון, אף אדם רגיל לא היה מנסה לעשות את כל זה בבת אחת. איך מישהו לא יכול לראות שדמבלדור מנסה להשתלט על העולם?
הפסקה, אמר הארי, ועצם את עיניו. זה לא היה יותר גרוע ממה שהיית שומע על המערב ברוסיה של סטלין, ושום דבר מזה לא היה אמיתי. אם כי תיאורי אדם לא היו יכולים להתחמק מעונש אם הם היו ממציאים את כל זה. או שכן? הנביא היומי הראה נטייה מובהקת להמציא דברים. אבל מצד שני, כשהם הגזימו עם הרוסין לוויזלי, כן עלו עליהם והם כן הובחו. הארי פקח את עיניו וראה שדרקו מביט בו במבט יציב ומחכה. אז כששאלת אותי האם הגיע הזמן לחבור לדמבלדור, זה היה מבחן. דרקו הנהן. ולפני כן, כשאמרת שזה נשמע נכון...
זה נשמע נכון,
אמר דרקו.
אבל אני לא יודע אם אני יכול לבטוח בך. האם אתה עומד להתלונן על שבחנתי אותך, מר פוטר? האם אתה עומד לומר שרימיתי אותך, שהובלתי אותך באף?
הארי ידע שהוא צריך לחייך ולהפסיד בכבוד, אבל הוא לא הצליח. זו הייתה אכזבה גדולה מדי. אתה צודק, זה הוגן, אני לא יכול להתלונן, אמר הארי במקום זאת. אז מה בקשר לזה שאין לנקוב בשמו? לא נורא כמו שעשו ממנו? דרקו נראה מריר למשמע הדבר.
אז אתה חושב שהכל פשוט רק כדי לגרום לצד של אבא לראות טוב ולצד של דמבלדור לראות רע, ושאני מאמין בכל זה בעצמי משום שאבא אמר לי.
זו אפשרות שאני שוקל. אמר הארי בנימה מדודה. קולו של דרקו היה נמוך ועוצמתי.
הם ידעו. אבי ידע, החברים שלו ידעו. הם ידעו שאדון האופל מרושע, אבל הוא היה הסיכוי היחיד שהיה להם נגד דמבלדור. הקוסם היחיד בסביבה שהיה חזק מספיק כדי להילחם בו. חלק מאוכלי המוות האחרים היו גם הם מרושעים באמת, כמו בלטריקס בלק. אבא לא כזה. אבל אבא והחברים שלו היו חייבים לעשות זאת, הארי. הם היו חייבים. דמבלדור הלך והשתלט על הכל. אדון האופל היה התקווה היחידה שנותרה.
דרקו הביט בהארי בעוצמה. הארי פגש את מבטו, מנסה לחשוב. איש מעולם לא חשב על עצמו כעל הנבל בסיפור שלו. אולי לורד וולדמורט חשב על עצמו כך. אולי בלטריקס חשבה על עצמה כך. אבל דראקו בהחלט לא חשב כך. העובדה שאוכלי המוות היו רעים לא הייתה מוטלת בספק. השאלה הייתה האם הם היו הרעים. האם יש נבל אחד בסיפור או שניים?
אתה לא משוכנע,
אמר דראקו. הוא נראה מודאג וכועס מעט, מה שלא הפתיע את הארי. הוא היה בטוח למדי שדראקו עצמו האמין בכל זה. האם עליי להיות משוכנע? שאל הארי. הוא לא הסב את מבטו. רק משום שאתה מאמין בכך? האם אתה רציונליסט חזק מספיק כעת כדי שהאמונה שלך תהיה ראייה חזקה בעיניי? משום שעד כדי כך לא סביר שתאמין בכך אם זה לא נכון? כשפגשתי אותך, לא היית עד כדי כך חזק. כל מה שאמרת לי, האם חשבת על כך מחדש לאחר שהתעוררת כמדען, או שזה פשוט משהו שגדלת להאמין? האם אתה יכול להביט לי בעיניים ולהישבע בכבוד בית מלפוי, שאם יש שקר אחד קבור במה שאמרת, משהו אחד שנוסף רק כדי לגרום לדמבלדור להיראות קצת יותר גרוע, היית מבחין? דראקו החל לפתוח את פיו, והארי אמר, אל תחתים את כבוד בית מלפוי. אתה לא חזק עד כדי כך, ואתה צריך לדעת זאת. הקשב, דראקו, התחלתי להבחין בדברים מדאיגים בעצמי, אבל אין שום דבר חד משמעי, שום דבר ודאי, זה הכל עסקים והשערות ועדים לא אמינים, ואין שום דבר ודאי גם בסיפור שלך. ייתכן שלדמבלדור הייתה סיבה טובה לא להילחם בגרינדלוולד לפני כן, אם כי זה צריך להיות תירוץ טוב, במיוחד בהתחשב במה שהלך בצד המוגלגי של העניינים. אבל עדיין, האם יש משהו אחד מרושע בבירור שדמבלדור עשה בוודאות, כך שלא יאלץ לתהות? דראקו התנשם בכבדות.
בסדר,
אמר דראקו בקול רועד.
אספר לך מה דמבלדור עשה.
משרבולו של דראקו יצא שרבית, ודראקו אמר,
קווייטוס.
ואז,
קווייטוס.
שוב, אבל הוא טעה בהגיעה גם בפעם השנייה, עד שלבסוף הארי יוציא את שרביתו ועשה זאת.
הנה,
אמר דראקו בקול ניחר.
היו הייתה פעם נערה, ושמה היה נרקיסה. והיא הייתה הנערה היפה ביותר, הרמומית ביותר, שאי פעם מוינה לבית סלידרין. ואבי אהב אותה, והם נישאו, והיא לא הייתה אוכלת מוות, היא לא הייתה לוחמת. כל מה שהיא עשתה היה לאהוב את אבא.
דראקו עצר שם, בוכה. הארי הרגיש בחילה בביתנו. דראקו מעולם לא דיבר על אמו, אפילו לא פעם אחת. הוא היה צריך להבחין בכך קודם. היא נפגעה מכללת לואה? קולו של דראקו יצא בצרחה.
דמבלדור שרף אותה למוות בחדר השינה שלה!
בכיתה מוארת באור כסוף. ילד אחד מביט בילד אחר מתייפח, מוחה בפרעות את דמעותיו בקצה שרבול גלימותיו. הארי התקשה לשמור על איזון, להשעות שיפוט. זה היה רגשי מדי, היה בו משהו שרצה לבכות בהזדהות עם דראקו, או לדעת שזה לא נכון. דמבלדור שרף אותה למוות בחדר השינה שלה. זה לא נשמע כמו הסגנון של דמבלדור. אבל יש גבול למספר הפעמים שאפשר לחשוב את זה לפני שמתחילים להטיל ספק באמינות עניין הסגנון הזה.
זה בטח כאב נורא,
אמר דראקו, קולו רועד.
אבא אף פעם לא מדבר על זה, אני בחיים לא שואל אותו על זה. אבל מר מקנייר סיפר לי, היו סימני חריכה בכל חדר השינה מאיך שאימא נאבקה בזמן שדמבלדור שרף אותה בעודה בחיים. זה החוב שדמבלדור חייב לבית מלפוי, וניקח את חייו כפיצוי.
דראקו, אמר הארי, הוא נתן לקולו להיעשות ניחר, זה יהיה לא בסדר לי שמה רגוע. אני מצטער, אני כל כך מצטער שאני שואל, אבל אני חייב לדעת. איך אתה יודע שזה היה דמבלדור
אמר שהוא עשה זאת. הוא אמר לאבא שזו הזהרה, ואבא לא היה יכול להעיד תחת ורית הסרום משום שהוא מליט הכרה. הוא אפילו לא הצליח להעמיד את דמבלדור למשפט. אפילו בני הברית של אבא לא האמינו לו אחרי שדמבלדור פשוט הכחיש הכל בפומבי. אבל אנחנו יודעים, אוכלי המוות יודעים. לאבא אין שום סיבה לשקר בנוגע לזה. אבא היה רוצה שננקום באדם הנכון. אתה לא רואה, הארי?
קולו של דראקו איבד שליטה. אלא אם לוציוס עשה זאת בעצמו כמובן, הוא מצא שיותר נוח לו להאשים את דמבלדור. אם כי, זה לא נראה כמו הסגנון של לוציוס. ואם הוא באמת רצח את נרקיסה, היה הרבה יותר קל בעבורו לתלות את האשמה בקורבן קל יותר, במקום לאבד הון פוליטי ואמינות בכך שהלך על דמבלדור. לאחר זמן, דרקו הפסיק לבכות והביט בהארי.
ובכן,
אמר דרקו, נשמע כאילו הוא רוצה לירוק את המילה.
האם זה מספיק מרושע בשבילך, מר פוטר?
הארי השפיל את מבטו אל ידיו, שנחו על משנת הכיסא. הוא לא היה מסוגל לפגוש את מבטו של דרקו. הכאב בעיניו היה חי מדי. לא ציפיתי לשמוע את זה, אמר הארי ברכות. אני כבר לא יודע מה לחשוב.
אתה לא יודע?
קולו של דרקו עלה לצווחה, והוא נעמד בפתאומיות מכיסאו. נזכרתי באדון האופל הורג את ההורים שלי, אמר הארי. כשעמדתי לפני הסוהרסן, זה היה מה שזכרתי, הזיכרון הגרוע ביותר שלי. אף על פי שזה היה לפני כל כך הרבה זמן. שמעתי אותם מתים. אמי התחננה בפני אדון האופל שיחוס עליי. לא את הארי, בבקשה לא. קח אותי. הרוג אותי במקומו. זה מה שהיא אמרה. ואדון האופל לעג לה וצחק, ואז אני זוכר הבזק של אור ירוק. הארי הרים את מבטו אל דרקו. אז אנחנו יכולים להילחם, אמר הארי. אנחנו יכולים פשוט להמשיך את אותו הקרב. אתה יכול לומר לי שזה היה צודק שאמא שלי מתה, משום שהיא הייתה אשתו של ג'יימס, שהרג אוכלי מוות, אבל לא צודק שאמא שלך מתה, משום שהיא הייתה חפה מפשע. ואני יכול לומר לך שזה היה צודק שאמא שלך מתה, שלדמבלדור בטח הייתה סיבה שעשתה את זה בסדר לשרוף אותה בעודה בחיים בחדר השינה שלה, אבל לא צודק שאמא שלי מתה. אבל אתה יודע, דרקו, זה לא ברור שאנחנו פשוט מוטים? משום שהכלל שאומר שזה לא בסדר להרוג חפים מפשע, אי אפשר להדליק אותו בשביל אמא שלי ולחבות אותו בשביל אמא שלך. ואי אפשר להדליק אותו בשביל אמא שלך ולחבות אותו בשביל אמא שלי. אם תגיד לי שלילי הייתה אויבת של אוכלי המוות, וזה בסדר להרוג את האויבים שלך, אז אותו הכלל אומר שזה בסדר שדמבלדור הרג את נרקיסה, משום שהיא הייתה האויבת שלו. קולו של הארי ניחר. אז אם אנחנו הולכים להסכים על משהו, זה יהיה שהמוות של שתיהן לא היה בסדר וששום אמא לא צריכה למות. הזעם הרותח בדרקו היה כה גדול, עד שהוא בקושי הצליח למנוע מעצמו לצאת בסערה מהחדר. כל שעצר אותו היה הזיהוי של רגע קריטי, ושריד קטן של חברות. הבזק זעיר של הזדהות, משום שהוא שכח. הוא שכח שאמו ואביו של הארי נהרגו מידו של אדון האופל. השתיקה התארכה. אתה יכול לדבר, אמר הארי. דרקו, דבר איתי, אני לא אכעס. אתה חושב, לא יודע, שזה שנרקיסה מתה היה הרבה יותר גרוע מזה שלילי מתה? שאסור לי להשוות?
אני מניח שגם אני הייתי טיפש,
אמר דרקו.
כל הזמן הזה שכחתי שאתה בטח שונא את אוכלי המוות משום שהם הרגו את ההורים שלך. שונא את אוכלי המוות כמו שאני שונא את דמבלדור.
והארי מעולם לא אמר דבר. מעולם לא הגיב כשדרקו דיבר על אוכלי המוות. הוא שמר זאת בשקט. דרקו היה שוטה. לא, אמר הארי. זה לא ככה, דרקו. אני אפילו לא יודע איך להסביר לך, חוץ מאשר להגיד שעם מחשבה כזו, לא היית יכול... הוא נחנק. לא היית יכול להשתמש בה כדי להטיל את לחש הפטרונוס. דרקו הרגיש כאב פתאומי בליבו. הוא לא רצה, אבל הרגיש בכל זאת.
אתה מעמיד פנים שאתה פשוט עומד לשכוח מההורים שלך? אתה אומר שאני צריך לשכוח את אמא?
אז אני ואתה חייבים להיות אויבים אם כך? עכשיו קולו של הארי יצא משליטה גם הוא. מה אנחנו עשינו אחד לשני שבגללו אנחנו חייבים להיות אויבים? אני מסרב להיות לחוד ככה. לא יכול להיות שזה צודק, ששנינו צריכים לתקוף אחד את השני. זה לא הגיוני. הארי עצר, לקח נשימה עמוקה, פרה את שערו באצבעותיו, דרקו הבחין שאצבעותיו יצאו מחוסות זהה. דרקו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לצפות להסכים על הכל מיד, אני ואתה, אז לא אבקש ממך לומר שזה היה לא בסדר שאדון האופל הרג את אמא שלי, רק תאמר שזה היה עצוב. לא נדבר על האם זה היה נחוץ או לא, האם זה היה מוצדק, אני אבקש ממך לומר שזה היה עצוב שזה קרה, ושלחיים של אמא שלי גם היה ערך. תגיד רק את זה בינתיים. ואני אומר שזה היה עצוב שנרקיסה מתה, משום שגם לחיים שלה היה ערך. אנחנו לא יכולים לצפות להסכים מיד על הכל, אבל אם נתחיל ונאמר שכל חיים הם בעלי ערך, שזה עצוב כשמישהו מת, אז אני יודע שניפגש באמצע ביום מן הימים. זה מה שאני רוצה שתאמר. לא מצדק, לא מטעה, רק שזה היה עצוב שאמא שלך מתה, ועצוב שאמא שלי מתה. וזה יהיה עצוב אם הרמיוני גרנג'ר תמות. כל חיים הם בעלי ערך. אנחנו יכולים להסכים על זה ולעזוב את השאר בינתיים? האם זה מספיק אם פשוט נסכים על זה? אנחנו יכולים, דרקו? זה נראה יותר כמו מחשבה שאפשר להשתמש בה כדי להטיל את לחש הפטרונוס. דמעות נקבו בעיניו של הארי. ודרקו נעשה כועס שוב.
דמבלדור הרג את אמא. זה לא מספיק לומר שזה עצוב. אני לא מבין מה אתה חושב שאתה מוכרח לעשות, אבל המלפואים חייבים לנקום.
לא לנקום מוות של בן משפחה זה מעבר לחולשה, מעבר לבושה. אתה יכול באותה מידה לא להתקיים. אני לא מתווכח עם זה, אמר הארי בשקט. אבל האם תאמר שהמוות של לילי פוטר היה עצוב? רק את הדבר האחד הזה?
זה...
דרקו שוב התקשה למצוא את המילים.
אני מבין. אני מבין איך אתה מרגיש, אבל אתה לא מבין. הארי, אפילו אם רק אומר שהמוות של לילי פוטר היה עצוב, זה כבר יוצא נגד אוכלי המוות.
דרקו, אתה חייב להיות מסוגל לומר שאוכלי המוות טועים בדברים מסוימים. אתה חייב, אתה לא יכול להתקדם כמדען אחרת. יהיו לך מכשולים בדרך, סמכויות שלא תוכל לסתור. לא כל שינוי הוא שיפור, אבל כל שיפור הוא שינוי. אתה לא יכול לעשות משהו טוב יותר אם לא תצליח לעשות אותו אחרת. אתה חייב לתת לעצמך להיות טוב יותר מאנשים אחרים. אפילו מאביך, דרקו, אפילו ממנו. אתה חייב להיות מסוגל להצביע על משהו שאביך עשה ולומר שהוא היה טעות, משום שהוא לא מושלם, ואם אתה לא יכול לומר את זה, אתה לא יכול להשתפר. אבא הזהיר אותו כל לילה לפני השינה במשך חודש לפני שהלך להוגוורטס, שיהיו אנשים עם המטרה הזו.
אתה מנסה להפריד אותי מאבא.
מנסה להפריד חלק ממך, אמר הארי. מנסה לאפשר לך לתקן דברים שאביך טעה בהם. מנסה לאפשר לך להשתפר, אבל לא מנסה להפריד ממך את הפטרונוס שלך. קולו של הארי התרכך. בחיים לא הייתי מנסה להפריד ממך משהו מואר כל כך. מי יודע, יכול להיות שהתיקון של בית סלית'רין יזדקק גם לזה. זה הלך ושכנע את דרקו. זה היה העניין. למרות הכל, זה הלך ושכנע אותו. אתה חייב להיזהר ליד הארי משום שהטיעונים שלו נשמעו כה משכנעים אפילו כשהוא טעה.
ומה שאתה לא מודה בו הוא שדמבלדור אמר לך שאתה יכול לנקום את מות הוריך בכך שתיקח את בנו של לורד מלפוי ממנו.
לא, לא. החלק הזה פשוט לא נכון. הארי לקח נשימה עמוקה. לא ידעתי מי זה דמבלדור או מי זה אדון האופל או מי הם אוכלי המוות או איך ההורים שלי מתו עד 3 ימים לפני שבאתי להוגוורטס. היום שבו אני ואתה נפגשנו בחנות הגלימות, זה היום שבו גיליתי. ודמבלדור אפילו לא אוהב מדע מוגלגי, לפחות זה מה שהוא אומר, הייתה לי הזדמנות לבדוק מדעתו פעם. המחשבה לנקום באוכלי המוות דרכך מעולם לא עלתה בי, אפילו לא פעם אחת עד עכשיו. לא ידעתי מי הם המלפואים כשפגשתי אותך בחנות הגלימות, וחיבבתי אותך אז. הסתררה שתיקה ארוכה.
הלוואי שהייתי יכול לבטוח בך.
אמר דרקו. קולו רעד.
אם רק הייתי יכול לדעת שאתה דובר אמת, הכל היה יכול להיות הרבה יותר פשוט.
ואז זה היכה בדרקו. הדרך לדעת האם הארי פוטר באמת התכוון לכל מה שאמר, על זה שהוא רוצה לתקן את בית סלית'רין ועל זה שהוא עצוב שאמא מתה. זה יהיה לא חוקי, ומשום שהוא ייאלץ לעשות זאת בלי עזרתו של אבא, זה יהיה מסוכן. הוא אפילו לא יכול לבטוח בהארי פוטר שיעזור, אבל...
בסדר,
אמר דרקו.
חשבתי על ניסוי מכריע.
איזה?
אני רוצה לתת לך טיפה של וריטסרום. רק טיפה אחת, כך שלא תוכל לשקר, אבל לא מספיק כדי לגרום לך לענות על משהו. אני לא יודע איפה אני אשיג את זה, אבל אני אבדה שזה בטוח.
אמר הארי. הבעה חסרת אונים הופיעה על פניו. דרקו,
אל תגיד את זה,
אמר דרקו. הקול שלו היה יציב ורגוע.
אם תגיד לא, אז קיבלתי כבר את התוצאה הניסויית שלי.
דרקו, אני נלית קרה...
אוי, זה כזה שקר!
הוכשרתי על ידי מר בסטר. פרופסור קווירל ארגן זאת. תראה, דרקו, אני אקח טיפה אחת של וריטסרום אם תוכל להשיג. אני פשוט מזהיר אותך שאני מלית קרה. לא מלית קרה מושלם, אבל מר בסטר אמר שאני מעמיד מחסום מושלם, ואני כנראה יכול להביס וריטסרום.
אתה בשנה הראשונה שלך בהוגוורטס, זה פשוט מופרע.
אתה מכיר מבאר הכרה שאתה יכול לבטוח בו? אשמח להדגים. תראה דרקו, אני מצטער, אבל האם העובדה שסיפרתי לך לא נחשבת לכלום? הייתי יכול פשוט לתת לך לעשות זאת, אתה יודע.
למה? למה אתה תמיד כזה, הרי? למה אתה חייב לסבך הכל אפילו כשזה בלתי אפשרי? ותפסיק לחייך, זה לא מצחיק.
אני מצטער. אני מצטער, אני יודע שזה לא מצחיק, אני... לקח לדרקו רגע להשתלט על עצמו. אבל ארי צדק. ארי היה יכול פשוט לאפשר לדרקו לתת לו וריטסרום. אם הוא באמת מלית הכרה, דרקו לא ידע ממי הוא יכול לבקש לבצע ביור הכרה, אבל הוא יכול לפחות לשאול את פרופסור קווירל האם זה נכון. האם דרקו יכול לבטוח בפרופסור קווירל? אולי פרופסור קווירל יגיד כל דבר שהארי יבקש ממנו. ואז דרקו נזכר בדבר האחר שהארי אמר לו לשאול את פרופסור קווירל, וחשב על מבחן אחר.
אתה יודע,
אמר דרקו,
אתה יודע במה זה יעלה לי, אם מסכים שהרעל בבית סליברין הוא שנאת בני מוגלגים, ואומר שהמוות של לילי פוטר היה עצוב, וזה חלק מהתוכנית שלך, אל תגיד שלא.
הארי לא אמר דבר, בתבונה רבה.
יש משהו שאני רוצה ממך בתמורה, ואפילו לפני כן, יש מבחן ניסוי שאני רוצה לערוך.
דרקו פתח את הדלת אליה הדיוקנאות הובילו אותם, והפעם הייתה זו הדלת הנכונה. לפניהם היה אזור אבן קטן וריק למול שמי הלילה. לא גג כמו זה שממנו שמעת את הארי, אלא חצר קטנה של ממש, הרבה מעל פני הקרקע. עם מעקות ראויים לשמם, איתורי אבן מורכבים שהתחברו לרצפת האבן בצורה חלקה, כמות האומנות שהושקעה ביצירת הוגוורטס עדיין הדהימה את דרקו בכל פעם שחשב עליה. בטח הייתה דרך לעשות את הכל בבת אחת, איש לא היה יכול לעשות זאת פרט פרט. הטירה השתנתה וכל חלק חדש היה כזה. זה היה כל כך מעבר לקוסמות של הימים העלובים הללו, שאיש לא היה מאמין לכך אלמלא ההוכחה בטירת הוגוורטס עצמה. שמי ליל החורף היו קרים ונקיים מעננים. בימי ינואר האחרונים, השמיים החשיכו הרבה לפני שעת כיבוי האורות של התלמידים. הכוכבים האירו בחוזקה באוויר הצלול. הארי אמר שיעזור לו להיות תחת הכוכבים. דרקו נגע בחזהו בשרביתו, הזיז את אצבעותיו בתנועה מדויקת ואמר,
תרמוס.
חום התפשט בו, מתחיל מליבו. הרוח המשיכה להצליף בפניו, אבל כבר לא היה לו קר. תרמוס, קולו של הארי נשמע מאחוריו. הם צעדו יחדיו אל המעקה, להביט אל הקרקע שלמטה. דרקו ניסה להבין האם הם על אחד המגדלים שניתן לראות מבחוץ, וגילה שברגע זה הוא לא הצליח לדמיין איך הוגוורטס נראית מבחוץ. אבל הקרקע למטה תמיד נשארה אותו הדבר. הוא הצליח לראות את היער האסור כקו מתאר עמום, ואת אור הירח מנצנץ על האגם. אתה יודע, אמר קולו של הארי בשקט מאחוריו, מהמקום שבו נשען על המעקה לצידו של דרקו. אחד מהדברים שמוגלגים ממש פספסו, הוא שהם לא מכבים את כל האורות שלהם בלילה. אפילו לא לשעה אחת בחודש. אפילו לא ל-15 דקות בשנה. הפוטונים מתפזרים באטמוספירה ומסתירים את כל הכוכבים למעט הבוהקים ביותר. ושמי הלילה לא נראים אותו הדבר בכלל, אלא אם אתה מתרחק הרבה מהערים. ברגע שאתה מביט בשמי הלילה מעל הוגוורטס, קשה לך פתאום לדמיין חיים בעיר מוגלגית, שבה אתה אפילו לא יכול לראות את הכוכבים. בהחלט לא היית רוצה לבלות את כל חייך בעיר מוגלגית, ברגע שהבטת בשמי הלילה מעל הוגוורטס. דרקו העיף מבט בהארי וראה שהארי מותח את צווארו להביט בשביל החלב הפרוס לאורך החשיכה. כמובן, המשיך הארי, קולו עדיין שקט, אי אפשר אף פעם לראות את הכוכבים כמו שצריך מכדור הארץ. האוויר תמיד מפריע. אתה חייב להסתכל ממקום אחר, אם אתה רוצה לראות את הדבר האמיתי. הכוכבים בוערים חזק ובהיר, בעוצמה האמיתית שלהם. האם יכלת אי פעם פשוט לעלות אל שמי הלילה, דרקו, וללכת לראות מה יש ליד שמשות אחרות כמו שלנו? אם לא היה גבול לכוח הקסם שלך, אילו היית יכול לעשות הכל, האם זה אחד הדברים שהיית עושה? הסתררה שתיקה, ואז דרקו הבין שהוא אמור לענות.
לא חשבתי על זה קודם,
אמר דרקו. בלי שום החלטה מודעת, קולו יצא רך ושקט, כמו של הרי.
אתה באמת חושב שמישהו יוכל לעשות את זה יום אחד?
אני לא חושב שזה יהיה קל, אמר הרי, אבל אני יודע שאני לא מתכוון לבלות את כל חיי אל כדור הארץ. זה היה משהו שדרקו יכול היה לצחוק עליו, אם אולי היה יודע שחלק מהמוגלגים כבר עזבו, אפילו בלי להשתמש בקסם. כדי לעבור את המבחן שלך, אמר הרי, אני אצטרך להסביר לך מה היא אומרת בשבילי, המחשבה הזו. את כל העסק, לא רק את הגרסה הקצרה שניסיתי להסביר לך מקודם. אבל אתה אמור להיות מסוגל לראות שזה אותו רעיון, רק כללי יותר. אז הגרסה שלי למחשבה הזו, דרקו, היא שכאשר נצא לכוכבים, אנחנו עשויים למצוא שם אנשים אחרים. ואם זה יקרה, הם בוודאי לא יראו כמונו. יכול להיות שיהיו שם דברים שצומחים מקריסטל, או גושים גדולים פועמים, או שהם יהיו עשויים מקסם עכשיו כשאני חושב על זה. אז עם כל המוזרות הזו, איך אתה מזהה יצור אנשי? לא על פי הצורה, לא על פי מספר הרגליים או הידיים שיש לו, לא על פי החומר שממנו הוא עשוי, בין אם זה בשר או קריסטל או משהו שאני לא יכול לדמיין. תהיה חייב לזהות אותם כאנשיים על פי התודעה שלהם. ואפילו אם התודעות שלהם לא יעבדו כמו שלנו, אבל כל מה שחי וחושב ומכיר את עצמו, ולא רוצה למות, זה עצוב, דרקו. זה עצוב אם האיש הזה צריך למות. משום שהוא לא רוצה. בהשוואה למה שעשוי להיות שם, כל בן אנוש שחי אי פעם, אנחנו כולנו כמו אחים ואחיות. בקושי אפשר להבדיל בינינו. אלה שם בחוץ שיפגשו אותנו, הם לא יראו בריטים או צרפתים. הם לא יוכלו לראות את ההבדל, הם פשוט יראו אותנו כבני אנוש. בני אנוש שיכולים לאהוב ולסנוא ולצחוק ולבכות, ולהם, לאלה שם בחוץ, זה יגרום לנו להיראות זהים כמו שני אפונים בתרמיל. אבל הם יהיו שונים, ממש שונים. אבל זה לא יעצור בעדנו, וזה לא יעצור באדם אם נרצה להיות חברים. הרי הרים את שרביתו, ודרקו הסתובב והסב את מבטו כפי שהבטיח. הביט לעבר רצפת האבן וחומת האבן שבה נקבעה הדלת. משום שדרקו הבטיח שלא להביט. ולא לגלות לאיש את מה שהרי אמר, או דבר כלשהו שקרה פה הלילה, אף על פי שהוא לא ידע למה זה צריך להיות כל כך סודי. יש לי חלום, אמר קולו של הרי, שיום אחד, ישויות תבוניות ישפטו על פי תבניות תודעתן, ולא על פי צבען או צורתן, או על פי החומר שממנו הן עשויות, או על פי מי שהיו הוריהן, משום שאם יום אחד נוכל להסתדר עם יצורי קריסטל, עד כמה זה מגוחך לא להסתדר עם בני מוגלגים שיש להם צורה כמו שלנו ומחשבה כמו שלנו, דומים לנו כמו שני אפונים בתרמיל. יצורי הקריסטל אפילו לא יוכלו לראות את ההבדל. עד כמה בלתי אפשרית המחשבה שהשנאה שמרעילה את בית סליטרין שווה לקחת אותה איתנו לכוכבים. לכל חיים יש ערך. כל מה שחושב ומכיר את עצמו ולא רוצה למות. לחיים של לילי פוטר היה ערך, ולחיים של נרקיסה מלפוי היה ערך. אף על פי שכבר מאוחר מדי בשבילן כעת, זה היה עצוב כשהן מתו. אבל ישנם חיים אחרים שעדיין חיים כדי שנלחם עליהם. החיים שלך, והחיים שלי, והחיים של הרמיוני גרנג'ר, וכל החיים שעל כדור הארץ, וכל החיים שמעבר, להגן ולשמור עליהם, אקספקטו פטרונום! ויהי אור. הכל הפך לכסף באור הזה. רצפת האבן, חומת האבן, המעקה בוהק כל כך אפילו בהשתקפות שבקושי ניתן היה לראותם, אפילו האוויר נראה כאילו הוא בוהק, והאור התחזק והתחזק והתחזק. כשהאור נעלם, הוא הרגיש המום. ידו של דרקו נשלחה אוטומטית לגלימתו כדי להוציא ממחתה, ורק אז הוא הבין שהוא בוכה. הנה התוצאה הניסויית שלך, אמר קולו של הרי בשקט. באמת התכוונתי למחשבה הזו. דרקו הסתובב לאט לעבר הרי, שהוריד את שרביתו.
זה היה תכסיס, נכון?
אמר דרקו. הוא לא יכול לעמוד בעוד הרבה תדהמות כאלה.
הפטרונוס שלך לא יכול באמת להיות כל כך בוהק.
ועם זאת, זה כן היה אור של פטרונוס. ברגע שאתה יודע על מה אתה מסתכל, לא יכולת להתבלבל עם שום דבר אחר. זו הייתה הצורה האמיתית של לחש הפטרונוס, אמר הארי, משהו שמאפשר לך להכניס את כל כוחך לפטרונוס בלי עכבות. ולפני שתשאל, לא למדתי זאת מדמבלדור. הוא לא יודע את הסוד, ולא היה יכול להטיל את הצורה האמיתית, גם לא היה יודע. פתרתי את החידה בעצמי. וידעתי ברגע שהבנתי שאין לדבר על הלחש הזה. בעבורך ערכתי את המבחן, אבל אסור לך לדבר על כך, דרקו. דרקו כבר לא ידע מה לומר. לא ידע איפה נמצא הכוח האמיתי. לא ידע מה נכון. ראייה כפולה. דרקו רצה לקרוא לאידיאלים של הארי חולשה, שטויות של האפלפאף. מסוג השקרים ששליטים אומרים לנתינים שלהם כדי לרצות אותם, ושהארי היה שוטה מספיק כדי להאמין בהם בעצמו. שטות שנלקחה ברצינות והועלתה לגבהים מטורפים, הוקרנה אל הכוכבים עצמם. משהו יפהפה ונסתר, מסתורי ובוהק.
האם אני?
לחש דרקו.
אוכל להטיל פטרונוס כזה ביום מן הימים?
אם תמיד תמשיך לחפש את האמת, אמר הארי, ואם לא תסרב למחשבות החמימות כשתמצא אותן, אז אני בטוח שתוכל. אני חושב שאדם יכול להגיע לכל מקום אם ימשיך ללכת מספיק זמן, אפילו לכוכבים. דרקו מחה שוב את עיניו בממחתה.
מוטב שנחזור פנימה,
אמר דרקו בקול רועד.
מישהו היה יכול לראות זאת, כל האור הזה.
הארי הנהן ונע אל ומעבר לדלת. דרקו הרים את מבטו אל שמי הלילה הפעם האחרונה לפני שבא בעקבותיו. מי הוא הילד שנשאר בחיים? שהוא כבר עכשיו מליט הכרה ויכול להטיל את הצורה האמיתית של לחש הפטרונוס ולעשות דברים מוזרים אחרים. מה היה הפטרונוס של הארי? למה אסור שיראה? דרקו לא שאל אף אחת מהשאלות הללו, משום שהארי היה עלול לענות, ודרקו פשוט לא היה מסוגל להתמודד עם עוד תדהמה היום. הוא פשוט לא היה מסוגל. עוד תדהמה אחת, והראש שלו פשוט ייפול מהכתפיים ויקפוץ. יקפוץ במורד מסדרונות הוגוורטס. הם נכנסו לגומחה קטנה במקום לחזור את כל הדרך עד לכיתה, לבקשתו של דרקו. הוא היה עצבני מכדי לדחות זאת עוד. דרקו הקים מחסום השתקה, ואז הביט בהארי בשאלה שקטה. חשבתי על זה, אמר הארי. אעשה זאת, אבל ישנם 5 תנאים.
5?
כן, 5. תראה, דרקו, שבועה כזו פשוט מתבקשת להשתבש בצורה נוראה איכשהו. אתה יודע שזה היה משתבש אם זה היה מחזה.
טוב, זה לא. דמבלדור הרג את אמא. הוא מרושע. זה מסוג הדברים שאתה אומר עליהם שהם לא צריכים להיות מסובכים.
דרקו, אמר הארי, קולו זהיר, כל מה שאני יודע הוא שאתה אומר שלוסיוס אומר שדמבלדור אומר שהוא הרג את נרקיסה. כדי להאמין בזה ללא ספק, אני חייב לבטוח בך וגם בלוסיוס וגם בדמבלדור. אז כפי שאמרתי, ישנם תנאים. הראשון הוא שבכל שלב אתה יכול לשחרר אותי מהשבועה, אם זה כבר לא נראה כמו רעיון טוב. זו חייבת להיות החלטה מכוונת וחד משמעית מצדך, כמובן. לא תכסיס של ניסוח או משהו.
אוקיי.
אמר דרקו. זה נשמע בטוח דיו. התנאי השני הוא שאני נשבע לקחת כאויב את מי שבאמת הרג את נרקיסה, כפי שהכרעתי כמיטב יכולתי כרציונליסט, בין אם זה דמבלדור או מישהו אחר. ויש לך את המילה שלי שאפעיל את מיטב יכולתי כרציונליסט כדי שההכרעה תהיה הוגנת, פשוטו כמשמעו. מוסכם?
אני לא אוהב את זה,
אמר דרקו, והוא אכן לא אהב. כל הנקודה הייתה לוודא שהארי לעולם לא ילך עם דמבלדור. ועדיין, אם הארי באמת כן, הוא יעלה על דמבלדור במהרה. ואם הוא לא כן, הוא כבר הפר את המילה שלו.
אבל אני מסכים.
התנאי השלישי הוא שנרקיסה נשרפה בעודה בחיים. אם מסתבר שהחלק הזה הוגזם כדי לראות לזה להישמע קצת יותר נורא, אז אני אחליט בעצמי האם לקיים את השבועה או לא. אנשים טובים צריכים להרוג לפעמים, אבל הם אף פעם לא מענים אנשים למוות. העובדה שנרקיסה נשרפה בעודה בחיים היא הסיבה שאני יודע שמי שעשה זאת היה מרושע. דרקו שלט במסגו, בקושי. התנאי הרביעי הוא שאם נרקיסה לכלכה את הידיים בעצמה, נגיד את הטילה כרושיו על ילד של מישהו עד שיצא מדעתו, והאדם הזה שרף את נרקיסה כנקמה, אני יכול להחליט לבטל את העסקה. משום שאז זה עדיין לא היה בסדר שהוא שרף אותה, הוא עדיין היה יכול להרוג אותה ללא כאב, אבל זה לא היה מרושע באותה מידה כמו אם היא רק הייתה אהובתו של לוציוס ומעולם לא עשתה דבר בעצמה, כמו שאמרת. התנאי החמישי הוא, שאם מי שהרג את נרקיס הרומה כדי לעשות זאת, אז האויב שלי יהיה זה שרימה אותו, לא זה שרומה.
כל זה ממש נשמע כאילו אתה עומד לנסות להתחמק מזה.
דרקו, לא אקח לי אדם טוב כאויב, לא בשבילך או בשביל איש. אני צריך באמת להאמין שהוא עשה דבר לא נכון. אבל חשבתי על זה, ונראה לי שאם נרקיסה לא עשתה שום רואה במו ידיה, רק היא תאהבה בלוציוס ובחרה להישאר אשתו, אז מי ששרף אותה למוות בחדר השינה שלה הוא כנראה לא בחור טוב. ושווה לקחת לי כאויב את כל מי שנתן לזה לקרות, בין אם זה דמבלדור או כל אחד אחר, אלא אם תשחרר אותי במכוון מהשבועה הזו. בתקווה שזה לא ישתבש, כמו שזה היה משתבש במחזה.
אני לא מרוצה,
אמר דרקו.
אבל בסדר, אתה תשבע לקחת כאויב את הרוצח של אמי, ואני...
הרי המתין עם הבעה סבלנית על פניו, בעוד דרקו ניסה לשחזר את יכולת הפעולה של קולו.
אני אעזור לך לתקן את הבעיה, שבית סלידרין שונא בני מוגלגים.
דרקו סיים בלחישה.
ואומר שהיה זה עצוב שלילי פוטר מתה.
כך יהי, אמר הרי, וכך היה. השבר, דרקו ידע, התרחב הרגע עוד קצת. לא, לא עוד קצת, עוד הרבה. והרגיש תחושה של הסחפות, של אובדן, הרחק יותר ויותר מהחוף, הרחק יותר ויותר מהבית.
סלח לי,
אמר דרקו, הוא פנה מהרי ואז ניסה להרגיע את עצמו. הוא חייב לערוך את הבדיקה הזו, והוא לא רצה להיכשל בה משום שהוא עצבני או נבוך. דרקו הרים את שרביתו לתנוחת המוצא של לחש הפטרונוס. הוא נזכר בנפילה מהמטטה שלו. את הכאב, את הפחד, דמיין שהכל הגיע מדמות גבוהה בגלימה שנראתה כמו דבר מה שמת והושאר להירקב במים. ואז דרקו עצם את עיניו כדי לזכור טוב יותר את אבא שמחזיק את ידיו הקטנות והקרות בכוח החמים שלו. אל תחשוש, בני, אני כאן. השרביט עלה בנפנוף רחב כדי להניס את הפחד, ודרקו הופתע בכוח שבתנועה, והוא נזכר ברגע זה שאבא לא אבוד, לעולם לא יובד, תמיד יהיה שם ויהיה חזק בעצמו, לא משנה מה יקרה לדרקו. וקולו צעק,
אקספקטו פטרונום!
דרקו פקח את עיניו. נחש בוהק הביט בו בחזרה, לא פחות בהיר מהקודם. מאחוריו הוא שמע את הארי נושף, כאילו בהקלה. דרקו בהה אל האור הבהיר. נראה שהוא לא היה אבוד לחלוטין אחרי הכל. זה מזכיר לי, אמר הארי לאחר זמן מה. אנחנו יכולים לבחון את ההשערה שלי בנוגע לאיך להשתמש בפטרונוס כדי לשלוח הודעות?
זה עומד להפתיע אותי?
שאל דרקו.
אני לא רוצה עוד הפתעות היום.
הרי טען שהרעיון לא מוזר כל כך, ושהוא לא רואה שום דרך שבה זה יכול להדהים את דרקו בשום צורה. מה שגרם לדרקו להרגיש לחוץ אפילו יותר איכשהו. אבל דרקו היה יכול לראות עד כמה חשובה היכולת להעביר הודעות במקרה חירום. הטריק, או כך הרי שיער לפחות, היה לרצות להפיץ את החדשות המסמכות. לרצות שהמקבל ידע את האמת שבמחשבה השמחה שבה השתמשת כדי להטיל את לחש הפטרונוס. אלא שבמקום לומר זאת במילים, הפטרונוס עצמו היה ההודעה. בכך שרצית שהוא יראה זאת, הפטרונוס הלך אליו.
אמור להרי,
אמר דרקו לנחש המאיר, אף על פי שהרי עמד רק כמה צעדים ממנו בצד השני של הכיתה.
להיזהר מהקוף הירוק.
זה היה סימן ממחזה שדרקו ראה פעם. ואז, בדיוק כמו בתחנת קינגסקרוס, דרקו רצה שהרי ידע שלאבא תמיד היה אכפת ממנו. אלא שהפעם הוא לא ניסה לומר זאת במילים, אלא עם המחשבה השמחה בעצמה. הנחש הבוהק הזדחל לאורך החדר, נראה יותר כאילו הוא מזדחל באוויר מאשר באבן, ואז הוא הגיע להרי אחרי שעבר את המרחק הקצר הזה, ואמר להרי, בקול מוזר שדרקו זיהה כקולו שלו כפי שנשמע ככל הנראה לאנשים אחרים,
היזהר מהקוף הירוק.
אמר הרי. הנחש הזדחל בחזרה לאורך הרצפה אל דרקו.
הרי אומר שההודעה התקבלה והובנה.
אמר הקרייט הכחול הזוהר בקולו של דרקו. הא, אמר הרי. לדבר לפטרונוסים זה מוזר. למה אתה מסתכל עליי ככה? שאל היורש של סלית'רין. אחרית דבר. הארי בהה בדראקו. אתה מתכוון רק לנחשים קסומים, נכון?
לא.
אמר דראקו. הוא נראה חיוור למדי ועדיין גמגם, אבל לפחות הוא הפסיק להשמיע את הקולות הלא ברורים שעשה מקודם.
אתה לחשנן. אתה יכול לדבר לחשננית. זו השפה של כל הנחשים בכל מקום. אתה יכול להבין כל נחש כשהוא מדבר, והם יכולים להבין אותך כשאתה מדבר עליהם. הארי, לא יכול להיות שאתה מאמין שמויינת לרייבנקלו. אתה יורש של סלידרין.
נחשים הם תבוניים? סוף פרק 47, חלק שני. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
דרקו מלפוי על ידי שלם גולדשטיין.